אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, ליכוד, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
בוא כל עם ישראל.
שזה אומר?
שזה אומר שאנחנו אחרי שנה ושבעה חודשים של מלחמה, שהתחלנו בנקודה מאוד נמוכה, אבל היום אפשר בהחלט להסתכל בסיפוק על ההישגים הביטחוניים המשמעותיים בזכות חיילי וחיילות צה"ל הגיבורים והמדיניות שאנחנו הובלנו. לא בכדי אפשר לומר ששינינו את המזרח התיכון, והעבודה עדיין לא תמה, אבל בהחלט רואים את האור בקצה המנהרה. סינואר לא איתנו, נסראללה לא איתנו, אסד נס על נפשו. מדינת ישראל כשצריך פועלת גם 2,000 קילומטר מכאן. הראינו את עוצמתה של מדינת ישראל.
טראמפ הודיע שיש לו שלום עם החוטים. איפה זה משאיר אותנו?
אתה יודע, אנחנו צריכים תמיד לזכור גם את המשפט שאמר דוד בן גוריון. לא משנה מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אנחנו בכל מקרה דואגים לבוא ולהגן על עצמנו, וכמובן לתקוף. מצופה כמובן מארצות הברית, שהיא בעלת בריתנו, שכמובן הסכמים ייקחו בחשבון גם את האינטרסים האזוריים וגם את האינטרסים של מדינת ישראל. אנחנו השבטנו את שדה התעופה בצנה, יום לפני זה פגענו בנמל התעופה בחודיידה. אין הרבה מדינות שמסוגלות להגיע 2,000 קילומטר מכאן, והמסר מכאן עובר גם לאיראן. אני אומר, הידיים, ידי תימן, הכל, כל איראן. כלומר, מי שעומד מאחורי הפעולות של החות'ים, ובכלל, מאחורי חוסר היציבות במזרח התיכון, זאת איראן עצמה. והדבר המרכזי, שהייתי אומר, לא רק שקורה באזור שלנו כיום, אלא בעולם כולו, זה המסע ומתן שמנהלת ארצות הברית למול איראן. ומדינת ישראל צריכה להערך לכל תרחיש, גם לתרחיש שבו המסע ומתן הזה לא מצליח, על מנת שאם יידרש, אנחנו אלו שנפעל.
תראה, אני מבין, לא אני תלה לשאלה, אני שואל, למה טראמפ, שכל הזמן אוהד אותנו, שולח נשק, מפציץ את החוטים, עושה כל מה שצריך, ביום בהיר אחד הוא מודיע, וזה היה אתמול, שלשום, אני כבר לא שם. אני לא שם, ובעצם הוא זורק את ישראל מתחת לגלגלים, בנושא של ההפצצות ומשלוח הטילים שאמרו לפגוע בישראל. אתה רואה, רק לפני מספר ימים פגע טיל היפרסוניק בנמל תעופה, או ליד, לא בנמל, אבל ליד.
קודם כל, ההיסטוריה של מדינת ישראל מוכיחה שבעלות ברית זה דבר חשוב, אבל בסוף היום אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו ולדאוג שלנו יהיה את היכולות שלנו גם להגן וגם כמובן לתקוף, ויש לנו את היכולות האלה.
מה פשר המהפך הזה אבל?
אבל כפי שאמרתי, מצופה בהחלט מארצות הברית ומטראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל, שאני מאמין בו מבחינת היציבות, שלכשהדברים נסגרים, ואגב עדיין לא ברור מה כולל הסיכום של ארצות הברית מול החות'ים, שהתייחסו לשחקנים האזוריים, וקודם כל לבעלת בריתם, שזה ארצות הברית. זה חשוב לישראל, אבל אתה יודע, דוד, זה אפילו יותר חשוב לארצות הברית. למה זה יותר חשוב לארצות הברית? על מנת שיראו שארצות הברית, מה שנקרא, עומדת לצד בעלות בריתה. אבל אנחנו גם נדע לפעול בעצמנו.
ואני מעביר אותך לאן שאתה אמרת, לאיראן. אני שומע שאוטוטו השיחות שלום אולי יביאו למשהו. זה אומר שאיראן תמשיך להיות על סיפה של פצצת אטום.
קודם כל, טראמפ יודע לנהל מסע ומתן, מבין את המזרח התיכון.
זה עובדה שהתחילו לדבר בכלל.
יודע להשתמש גם ביכולות הצבאיות של ארצות הברית, מה שנמנעו, הייתי אומר, לעשות זאת בממשל הקודם, במיוחד למול איראן. ואנחנו רואים איתו עין בעין את האינטרס הבינלאומי, וכן גם את האינטרס של ישראל, להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואנחנו בשיחות שמתקיימים עם טראמפ, מדברים לשלול מאיראן את היכולות. לומר לך שאני מאמין במשא ומתן הזה? לא כל כך. איראן, מדינה שמוכיחה פעם אחר פעם, כשהיא חותמת על הסכמים, היא לא מכבדת אותם. שהיא אוהבת למרוח את הדברים. לומר דבר אחד ולעשות דבר אחר. ולכן אנחנו מצפים שאם המסע ומתן הזה לא פוגש את הקווים האדומים, שבין היתר נידונו בין ארצות הברית לבין ישראל, וגם ארצות הברית יודעת לבדה ומכירה אותם, כפי שהיא אמרה, שהיא תפעל צבאית בעצמה או יחד עם בעלות בריתה, אבל אני אומר, אם צריך, גם אנחנו נפעל. וחשוב לומר, אסור למקד את המסע ומתן מול איראן אך ורק בסוגיית הגרעין, אלא לדבר על כלל הפעולות שאיראן נוקטת בהם, כמו הנושא של בניית שלוחות או שלוחים באזור שלנו ובמזרח התיכון בכלל. ראינו את החיזבאללה, דיברנו על החות'ים.
ראינו רק לפני יומיים, הם ניסו להקים, הם הקימו איזושהי קבוצה שהתכוננה לפגוע באנגליה.
בהחלט כן, ולכן יש את המסמך.
הטרוריסטים האלה נתפסו, אבל יש כנראה עוד הרבה מאוד זרועות תמנון שנשלחות לכל מיני מדינות, ואתה יודע, היית גם שר החוץ עד לאחרונה, ששגרות ישראל מאוימות באופן קבוע על ידי ארגונים של מחבלים, בין אם זה החיזבאללה שלא שוקט על שמריו, חמאס שכבר ירד הרבה מכוחו, וכמובן איראן.
לכן אמרתי שצריך להתייחס לא רק לסוגיית הגרעין. פומפאו, שהיה שר בתקופה הקודמת של טראמפ, כתב מסמך עם 12 נקודות שאליו צריך להתייחס בהידיינות למול איראן. ושוב אני אומר, אני מסופק לגבי המסע ומתן, ולכן אנחנו נערכים לכל תרחיש.
יש לישראל את היכולת לפגוע בצורה כזאת שתשמיד את היכולת הגרעינית שלהם, או שמה שתעשו זה ידחה את זה לעוד שנה?
לישראל יש את היכולות לפגוע. מדינת ישראל היא בין המדינות הבודדות.
כולל פצצות של 2 טון שיכולות לפגוע פנימה ולהרוס,
אנחנו
או לדחות.
הוכחנו את היכולות שלנו להגיע לכל נקודה במזרח התיכון. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שלפני פחות משנה, יותר מ-100 מטוסים של חיל האוויר עשו בשמי איראן כבשלהם. גם מבחינת הגעה, גם מבחינת יכולת להתגבר על מערכות ההגנה האיראניות, וגם יכולת לבוא ולפגוע בצורה משמעותית.
אז אתה אומר שיש לנו את היכולת.
בהחלט כן.
טוב, מיד עם תחילת המלחמה, הליכוד לפי הסקרים ירד ל-17 מנדטים. והנה אני רואה שאתם בעלייה מתמדת, סקר אחרון נתן לכם 25 מנדטים. זה עדיין לא מה שהיה לכם, ועדיין בהנחה שתתקיים לבחירות, אתם לא מצליחים להקים קואליציה.
קודם כל, הסקרים נותנים לנו בין 23 מנדטים ל-34 מנדטים.
כן, תלוי... ראיתי, אתה מדבר על הסקר של ערוץ 14.
כן, אז אני אומר, יש את הדווח הזה, אין לי ספק.
אבל איך יכול להיות, מבחינה סטטיסטית, איך יכול להיות שאחד נותן לך 24 ואחד נותן לך 34? הסטייה פה היא מאוד משמעותית.
אני יודע דבר אחד, הדרך האידיאולוגית.
אתה רואה חשבון, אתה כלכלן, אתה יודע בדיוק. איך זה עובד ככה?
אז אני לא אתן ציונים לסוקרים.
למה לא?
אבל אני אגיד דבר אחד, אני מכיר את עם ישראל. עם ישראל זז ימינה. אני רואה את כל הבלוף הזה של בנט, שיש ערוצים ויש סוקרים שמנסים לנפח את בנט. אגב, כשבעבר הם נתנו לו 18 מנדטים והוא סיים ב7 מנדטים. בנט מתחרה על קולות השמאל עם יאיר גולן. הם חושבים שהציבור טיפש ושבנט יוכל לבוא ולקחת מהימין. בנט הקים ממשלה עם האחים המוסלמים, הקים עם מנסור אבאס, הקים עם הרב הרפורמי, ואני אומר לך, הציבור בסוף היום רוצה ממשלת ימין שתשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, שתטפל בביטחון. כל אותם אלו שעכשיו נמצאים בשמאל, אמרו לנו להפסיק את הלחימה, אמרו לנו לא להיכנס לרפיח, ואם היינו עושים את זה, סינואר היה עדיין חי, מרבית החטופים היו עדיין שם, נסראללה היה נותר על כיסאו, ולכן אין לי ספק, לכשנגיע ליום הבוחר, אני מאמין שהציבור ייתן בנו את אמונו, ויש בכלל גם דברים שצריך לתקן. כמו לטפל בנושא של הרפורמה המשפטית, שחייבים לעשות תיקון במערכת המשפט שתחזק את הדמוקרטיה. כן, דברים שלא טופלו בשנים האחרונות. אנחנו חייבים להבטיח שהצבא יהיה א-פוליטי, ונטפל בנושא הזה גם בהמשך.
איך אתה מסביר לי שמי שהיה ראש השבק, והיה ברשותו, או יש ברשותו, את הסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל, יוצא לתקשורת, ואני לא רוצה להגיד מאיים, כי הוא לא מאיים, אבל הוא נותן להבין שיש לו עוד הרבה חומר נגד נתניהו, והוא יוציא את זה לתקשורת. הרי הוא חתום על סודיות. איך זה קורה דבר כזה?
קודם כל אני אומר, אם יש לו חומרים שיוציא. כן. אבל כיוון שאני יודע ונמצא מקרוב ורואה עד כמה ראש הממשלה מקדיש את כל זמנו לטובת המדינה, לטובת ביטחון המדינה, לטובת ניהול הקבינט, רונן בר פגע אנושות בשבק. גופי הביטחון, צהל, מוסד ושבק, צריכים להיות גופים א-פוליטיים. ורונן בר בחודשים האחרונים, הוא ראש השבק בתואר, בפועל הוא היה פוליטיקאי, שמתערב בסוגיית ועדת חקירה, כן ממלכתית, לא ממלכתית. לכולם ברור, את הקשר למודיעיני, שהשבק בין היתר אחראי לו על השביל אוקטובר. ארגון שזקוק לשיקום אחרי אותו אירוע. ובר רונן בר, במקום לשים את המפתחות וללכת הביתה, לוקח את הארגון הזה וגורר אותו לוויכוח פוליטי ומרסק עוד יותר את תדמיתו. ולכן אני מראש הממשלה צריך בהקדם כבר לומר מי המועמד שלו, לבחור את האיש הטוב ביותר על מנת שישקם את תדמית הארגון, כי יש שם מאות ואלפי לוחמים ולוחמות מטובי בנינו, שצריכים להיות מעל כל סוגיה פוליטית.
כמה חטופים יש לנו?
כפי שאמר ראש הממשלה, עד 24 חטופים. יש לנו 35 שלגביהם יש לנו אימות שהם אינם בחיים. כל מי שיש לנו, כל מי שאין לגביו כזה אימות, מבחינתנו הוא חי.
טראמפ אמר שמבין אלה שחשבנו שהם חיים, הוא אמר את זה בקולו, הם לא חיים.
יש לנו מתוך ה-24-21 שאנחנו יודעים בוודאות שיש לגביהם סימן חיים.
מה עם השלושה?
לגבי השלושה שאין עליהם סימן חיים, מבחינתנו, כל עוד אין ודאות, הם חיים.
המודיעין של טראמפ זה המודיעין שלנו?
אני אומר לך שאמר טראמפ,
אתה מבין למה אני שואל את זה?
בהחלט כן. באופן טבעי של הדברים, סביר להניח שאנחנו, מכיוון שאנחנו יותר קרובים גיאוגרפית, אז יודעים יותר,
אבל הנה ענית לי.
אבל אני אומר לך את הדבר,
אתה יודע מה זה עושה לשלושת המשפחות האלה?
אני אומר לך שאנחנו בקשר עם המשפחות, כל המידע, כל המידע שיש בידינו, אנחנו מעבירים להם אותו, ולכן התמונה היא ברורה. 35 אנחנו יודעים שהם אינם בחיים, 21 אנחנו יודעים שהם בוודאות בחיים, לגבי שלושה לא קיבלנו סימן חיים, אבל מבחינתנו, כל
למה,
עוד לא הוכח אחרת,
למה אתה אומר את זה?
כל עוד לא הוכח אחרת, הם חיים. וגם אם יש סיכוי של אחוז אחד קטן, מבחינתנו, הם חיים.
טוב. אני רוצה לעבור ברשותך למקום אחר. יש אומרים מהפכה, יש אומרים שינוי משפטי. אלו הדברים שנמצאים היום על סדר היום, אלו הדברים שבעקבותיהם התחילה המחאה המשפטית עוד לפני המלחמה, ואני רוצה לשאול אותך, איך תעבור הרפורמה המשפטית לטענתכם, ומה צריך לעשות כדי באמת שתגיעו לאיזשהם הסכמות שלא ימשיכו לפלג את העם?
אנחנו רואים את סוגיית האחדות כסוגיה חשובה.
זה ברור, אבל
ולכן תכנס, אני אומר לך שאני לפעמים רואה את הגורמים הקיצוניים בשמאל שמוכנים לפגוע במדינה, לפגוע בביטחון המדינה, רק בשביל להחליף את הימין. שאני שומע את הקריאות לסרבנות, זה דברים
הקריאות האלה
שאין
בעצם
להם אגבריה. אתה יודע, דוד,
זה לא
שאנחנו היינו שכבר באופוזיציה ועשו דברים לא הפיכים, כמו ההתנתקות, כמו הסכם אוסלו, מעולם לא חשבנו לקרוא לסרבנות. חיבלנו את הדמוקרטיה גם אם לא היינו לצורם בעדה. ואותם גורמים חושבים שאם הם אולי לא יודע, יש טייקונים, או יש להם יותר כסף, אז הכל שלהם יותר שווה. תשובה היא לא. הם לא מקבלים את הדמוקרטיה, לא מקבלים את הכרעת הרוב. בדמוקרטיה, הקול של כל אחד שווה, גם אם הוא טייקון, או גם אם הוא פועל זוטר, כולם שווים. ולגבי הרפורמה המשפטית, חייבים להשלים אותה, לא מתוך מטרה לחזק את הימין, אלא מתוך מטרה לחזק את הדמוקרטיה. ולא ייתכן שבה יבוא בית המשפט שאפר את איזון הרשויות בין הרשות השופטת לבין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. ולכן אנחנו, וגם התיקונים שהעבירו לאחרונה בנושא של הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אתה יודע מה? הלכו מעט מדי. בנושא הזה במיוחד, שקבעו שהתיקונים יהיו מהכנסת הבאה. והיה צריך להכיל את זה לפחות.
שמה צריך את זה?
נכון, לכן היה צריך לפחות להכיל.
בעצם, הם יכולים בהנחה שכנסת הבאה לא תהיה בידכם, או נגיד הממשלה שלהם תהיה הממשלה שלהם, הכוונה של האופוזיציה כרגע, יכולים לשנות את זה בכל רגע נתון. בשביל מה היה צריך את כל הבלגן הזה? בשביל מה היה צריך את כל ה... בוא נגיד, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, את הקריאות לסרבנות, שזה חלק מהרפורמה שאתם רוצים להעביר, ההתנגדות של חלק גדול מהעם, שמה צריך את כל החגיגה הזאת, כשממילא אתם מסכימים להגיד או לומר באמצעות החקיקה, עזבו כרגע, הכנסת הבאה, שמה צריך את זה?
לכן אני חושב
אתה חושב שאני צודק?
הבסיסי, קודם כל אני חושב שחייבים לעשות את התיקונים במערכת המשפט, אבל הדבר הבסיסי היה צריך להכיל את זה בצורה מיידית, ולא היה צריך לדחות את זה לכנסת הבאה.
אבל אתם הממשלה.
אני נתנו גיבוי מלא בנושא הזה, וגם עכשיו נתן ליריב לוין לקדם את הרפורמה שתחזק את הדמוקרטיה ואת המשילות במדינת ישראל.
תראה, יריב לוין רוצה להעביר את חוק הגיוס בצורה מסוימת. ואני שומע את הרמטכ״ל שאומר 40 אלף איש אני עכשיו שולח להם צווי גיוס. זה מערער את היציבות של הקואליציה שלכם. איך אתם מתגברים על זה?
אני אומר שאחרי 7 לאוקטובר אנחנו חייבים להעביר חוק גיוס. אמרתי את זה גם לראש הממשלה בדיון הקבינט האחרון. הדבר שמבחינתי זה צריך להעביר חוק גיוס ש...
גפני זורם איתך?
אני אומר לך את עמדתי.
דרי זורם איתך?
ועמדתי... שאני אתמוך אך ורק בחוק גיוס שעונה על צרכי הביטחון של מדינת ישראל. כולנו ראינו בשביל אוקטובר.
אז מה זה אומר? אבל מה, אתה חבר קבינט, חבר ממשלה, אתה לא יכול להצביע נגד.
אני אתמוך...
אתה יכול להצביע נגד, אבל את המשמעות אתה יודע.
אני יכול לתמוך אך ורק בחוק גיוס, כי הבסיס שלנו זה הביטחון של מדינת ישראל. ואני אומר לך, אבל יחד עם זאת, שאפשר להגיע לפתרון. ואפשר להגיע לפתרון עם אחינו החרדים. והחרדים זה אחים שלנו.
איך הם רוצים?
אני אומר לך, 55% מהחרדים אינם הולכים לישיבות. ובהתאם לכך, כל מי שתורתו אינה אומנותו, חייב להתגייס. זה אחד. ולכן, חוק הגיוס שהוגש, ומדבר על... 50% מהחרדים תוך 7 שנים, אני הייתי מקצר אותו ל3 שנים. ואחרי שנקבע שלפחות 50% מתגייסים, הסנקציות צריכות להיות זהות. הסנקציות צריכות להיות זהות על דוד מבת ים ועל משה מבני ברק. אותו דבר, אתה יודע, אני בכלל רואה שירות בצבא זה ערך, זה זכות. אתה יודע, אני לפני שבועיים כל כך הייתה לי גאווה שביתי סיימה קורס קצינות אחרי שאחיה גם היה קצין בגולני ואחותה הגדולה הייתה קצינה בכפיר. ולכן החרדים הם אחינו, אבל הם צריכים להיכנס תחת הנטל ולהתגייס לשירות צבאי. ואני רוצה לומר לך שדיברתי עם מנהיגים בעשיות החרדיות, חלק מהם אתה הזכרת עכשיו, והם מסכימים מרביתם לעיקרון שכל מי שלא הולך לישיבה קודם כל צריך להתגייס. לגבי היתר
זה מילים בעלמה, שום דבר לא קורה.
אז אני אומר לך שגם הייתה פגישה בנושא הזה, ואני אמרתי לראש הממשלה, אנחנו עכשיו יוצאים למבצע בעזה, תעשה מבצע חוק הגיוס, שב שבוע ימים, שיבים כל ראשי עשיות, גמור את הנושא הזה, הדבר חשוב לאחדות בעם, הדבר חשוב לצרכים הביטחוניים, וגם תהיה לזה תרומה כלכלית לא מבוטלת.
תגיד, למה יש כל מיני שמועות שמפמפמים אותם בטלוויזיה, שיולי אדלשטיין, הכיסא שלו מתנדנד, והוא כנראה יעזוב את תפקידו?
אני לא יודע, אבל יש ציפייה בהחלט ברורה. יולי אדלשטיין הוא שראש ועדת חוץ וביטחון, והוא בין היתר אמון על העברת החוק, ואני חושב שבהחלט מצופה שיולי יעשה
אני שומע שניים, את הביקורת בקול שלך
שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה דיונים בשבוע גם אם צריך.
אז מה הוא לא עושה?
אני אומר מה צריך לעשות.
אני שואל אבל
במבחן התוצאה אני חושב שחשוב שיולי יקדם את החוק, ובהקדם זה צורך של המדינה.
הוא לא עושה את זה?
אני אומר חשוב שהוא יעשה את זה. חשוב שהוא יעשה את זה, חשוב שהוא יסיים את זה, חשוב שנגיע גם לבחירות הבאות אחרי שחוק הגיוס עבר. קודם כל, גם אני אומר שוב, מבחינת הצרכים של מדינת ישראל.
בוא נדבר על מה שאתה אוהב, המשרד שלך.
בשמחה, אני אוהב גם את הביטחוני, אבל גם המשרד שלי בהחלט.
טוב. החוק לביטול תאגידי המים. אני אספר לך, אני בעבר החוק שלי, הייתי חבר מועצת רעננה, חבר המועצה, והייתי גם מנכ״ל עירייה. הסיפור הזה עם תאגידי המים הוא שערוריה. לא פחות מזה. כשאתה היום הולך לראות את האימפריה הזאת של תאגידי המים בכל יישוב, לא במקום מקסווי, בכל יישוב, מנכ״ל, סמנכ״ל, מכוניות, פקידות, סיפורים, עניינים, מי משלם על זה? בוא תסביר לי, איך רפורמה שהייתה אמורה להיטיב עם הקהל, כדי לעצור את גם את הנושא הזה של עיריות ששולטות במים, ויכולות להחליט לסגור את הברז למי שלא מצביע בעדן, ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, פתאום הפכו לאיזושהי מפלצת, שאתה יודע מה, אתה לא שולט בהם בכלל. תנסה פעם להגיע לטלפון של פקיד בתאגיד המים. הנה אני מודיע לך, לא תצליח.
אז אחרי בהחלט, לא השאלה, אחרי הנאום שלך, חסכת לי את התשובה. ואני יכול לומר לך שאחרי שהודעתי על החוק...
שאלה מציקה?
שאלה מצוינת.
תודה.
הייתי אומר אפילו מעבר לכך. ואחרי שאני פרסמתי על כך שאני מתכוון לקדם את ביטול תאגידי המים, פשוט הרשתות החברתיות, אני רואה את התמיכה עד כמה, אם היה לי ספק בנושא, אין לי ספק בנושא הזה. ואתה יודע, תאגידי המים, זה בדיוק המקרה הגולם שקמה יוצרות.
מדויק.
צריך לומר, הרי אתה יודע, הייתה סיבה למה רצו להקים את תאגידי.
כן, אני יודע.
הסיבה הייתה שבראשי ערים לקחו את הכסף שהגיע מהמים, ובמקום להשקיע אותו בתשתיות, נכון. ביזרו אותו על מסיבות, שכר או דברים אחרים.
אתה צודק.
אבל במקום להקים את המפלצת הזאת, של 56 תאגידי מים, 56 מנכלים, 56 יורים, מאות דירקטורים, מאות סמנכלים, יכלו לפתור את זה בדבר אחד פשוט. חשבון נאמנות סגור, ששם הכסף שמגיע מהאזרחים נכנס לחשבון היהודי הזה, ומשם הוא יכול לצאת אחר.
מדויק מאוד.
לתשלום המים ולתשתיות, בלי כל התאגיד מאוד. המנופח הזה. ואתה יודע מה? אני רואה את חוסר השירות לציבור. אני רואה באמת שהם חושבים שהציבור נועד לשרת אותם. לא. הם נועדו לשרת את הציבור.
אלי, אתם
ואני
מוכחתם.
ואני במהלך הזה יחסוך 400 מיליון שקל בשנה שיחזרו לאזרחים. אני, דוד, לעולם לא שוכח מהעין אני הגעתי. ואתה יודע מה? בחוק הזה אני כבר רואה שלי לא מעט מתנגדים. כל אותם שנמצאים בג'ובים ובתפקידים, שאגב, הרבה מהם בעלי תפקידים פוליטיים, אבל אני מוכן לשלם את המחיר על מנת לבוא ולעשות את התיקון הזה לטובת הציבור.
איפה זה נמצא?
זה נמצא בכך שפרסמנו את תזכיר החוק להערות המשרדים, אנחנו בתחילת חודש יוני נפרסם אותו להערות הציבור, ולאחר מכן נעביר אותו בקריאה הראשונה, ובהמשך בקריאה שנייה ושלישית.
אתה יודע, אנחנו מדברים על החוק הזה כבר 30 שנה?
אף אחד לא היה לו אומץ להגיש אותו, דוד. לא, תראה, תאגידי המים קיימים 17 שנה.
17 שנה.
כן, אבל אתה יודע, בתור התחלנו לזה הזדמנות, אבל כפי שראינו, קצת התבלבלו היוצרות. וחששו להעביר את זה. משיקולים אינטרסנטיים, משיקולים פוליטיים, משיקולים של ג'ובים.
יהיה לך מספיק כוח פוליטי כדי להעביר את זה? כי הרבה מאוד אתה אמרת...
אני אומר לך, מי שלא יתמוך בחוק שלי... הציבור יבוא איתו חשבון, אם זה בכנסת או אם זה בפריימריז בליכוד.
שמע, אני ממש אוהב לשמוע מה שאתה אומר.
אני מאמין בזה, ואתה יודע, דוד, אני הובלתי במהלך השנה האחרונה את שבירת המונופול הגדול ביותר במדינת ישראל, את המונופול של חברת חשמל. אתה יודע, אם היינו שואלים מישהו, אם הייתי מתארך אצלך בתוכנית לפני חצי שנה, שנה, הייתי אומר לך, דוד, ממי אתה קונה חשמל? אתה אומר לי, מחברת חשמל, מה השאלה? אני לא מבין אותה. אז אני רוצה לומר לך, לפני פחות משנה, הודעתי שאני פותח את השוק לתחרות.
8 חברות הצטרפו לחברת חשמל. 1.5 מיליון מאזרחי ישראל עזבו את חברת חשמל ועברו לחברות מתחרות וקיבלו הנחה של בין 5% ל-20%.
שמע, על זה קיבלת...
והנחה תלך ותגדל. והשבירת המונופול הכי גדולה שהייתה כאן אחרי הסלולר.
על זה קיבלת באמת פרגון, גם מהתקשורת. אני רוצה לספר לך משהו, שאתה לא יודע. הייתה פעם חברה גדולה שקראו לה בזק. מכיר?
מי לא מכיר?
23 אלף עובדים. אני הייתי נציג הממשלה בחברה. בזק הייתה חברה ממשלתית. וכשרפאל פנחסי, שאני הייתי היועץ שלו, יש לומר, החליט לעשות רפורמה ולפרק. בהתחלה זה היה לבייבי בלס, קראו לזה, זה חברות הבנות. הוועדים הגדולים, שבעת הוועדים הגדולים, השביטו את המשק. אבל הוא חתם על הראשון הכללי, ובזק היום אין ספק אם ה-7,000 עובדים עושה עבודה יותר טובה ממה שעשתה בזק שלפני 30 שנה עם 22,000 עובדים. אז קודם כל אני מברך אותך, הרפורמה בחשמל, אני חושב שמגיע לך הרבה מאוד כבוד, ואמרתי לך שוב, אם תצליח להעביר את הרפורמה הזאת, אני חושב שתעשה טובה למדינת ישראל.
שזה אני הגעתי.
טוב, בוא נמשיך. אתה יודע, זו שאלה שאלתי אותך פעם, אני אשאל שוב. קשה לכם להגיע היום לאירועים, תוקפים אתכם, מקללים אתכם, ואתה היית די בכיר במגזר העסקי. הרווחת, אני חושב, אולי פי 3. למה עזבת?
דוד, קודם כל, מבחינתי זה זכות גדולה לשרת את עם ישראל, להיות שר בממשלה של העם היהודי.
זה מזוכיזם, אלי. זה מזוכיזם להגיע לבית או לאיזשהו מקום, ואומרים לך, מקללים אותך.
אני אומר לך שב-99% מהמקומות שאני באופן אישי נמצא, אני רואה את החיבוק, אני רואה את החום, אני רואה את האהבה, אני רואה את הערכה. לא בכדי זכיתי גם להגיע לשלישייה המובילה בליכוד בפריימריז האחרון שהתקיים, מכיוון שיודעים שאני הגעתי מתוך כוונה, מתוך שליחות אמיתית, מתוך אהבת הארץ ואהבת המדינה. ואני יכול לומר לך שיש סיפוק אדיר שאני מקדם את התחרות, עוזר לאזרחים, פועל בקבינט לטובן ביטחון המדינה בתקופה היסטורית כזאת. אני אומר לך שאין מבחינתי סיפוק גדול מזה.
טוב, אני אשאל אותך עכשיו שאלה שכל עם ישראל רוצה לדעת.
בבקשה.
אמנם אתה לא שר כלכלה, היית, איך אתם מרשים לאלעל להעלות פי 2 את המחירים שלהם? שמע, אני טס הרבה יום. גם במסגרת תפקידי וגם בכלל. איך יכול להיות שדקה אחרי שנופל פה טיל, המחיר של אלעל עולה, ולא רק של אלעל, ב-20%? למה? איך אתה מרשים את זה? אני שומע, מדברים. אלעל אומרת, אני אעשה מה שאני רוצה.
אם אני הייתי שר הכלכלה, לא הייתי עובר על זה לסדר היום. ואני הוכחתי את זה. ואגב, כשאני ראיתי בתחילת השנה...
שר הכלכלה
כשאני ראיתי בתחילת השנה...
בשרת התחבורה.
את הסופרים... מעלים את המחיר ב-5-6%, אני הייתי עבר על זה לסדר היום.
לא, אתה גם לא עברת על זה לסדר היום.
כשהייתי שר כלכלה, עשיתי להם סקרים, קראתי שימועים, העברתי את החוק ליבואן בלעדי, ואתה יודע, אני המשפט הראשון שאמרתי מעל דוכן הכנסת, אמרתי את המשפט מתוך מסכת עבודה מאין באת. ואתה אומר לי, רגע, אתה יודע, במים, אתה חוסך בסך הכל... לא יודע, 200-300 שקלים בשנה. אמרתי, אני יודע מה זה שחסר למישהו 200-300 שקלים בשנה. בחשמל שאתה חוסך 1,000 שקלים, אני יודע מה זה שחסר לאותם אנשים שקשה להם לסגור את החודש. ולכן צריך לטפל גם באלעל. וצריך לטפל גם... וצריך לדוד, אבל צריך לומר דבר... צריך לטפל גם ביוקר המחיה.
אבל הסוסים כבר ברחו מהאהובה, אין סוסים יותר.
אז לך אני יכול... הנה, תראה אותי. אני פרח את משרד האנרגיה. אתה רואה את הרפורמות בחשמל, אתה רואה את פריחת השוק לתחרות, אתה רואה בנושא של המים עם התאגידים. אתה יודע, אני אומר לך, שרשות המים במשרד שלי רצו להעלות את מחיר המים ב-8%, עשיתי את המשיבות עד 2 בלילה, על מנת להבטיח שזה לא יקרה. וכך, בכל תפקיד שאני אהיה, אני אלחם במונופולים, אראה את האזרח, כי אין לי חמה על הראש.
אתה תסלח לי שאני מקשה עליך, אבל אני יודע שאתה ביחסים מצוינים עם ראש הממשלה. למה עדיין אלעל וכל שאר החברות מעלות מחירים בצורה כל כך מטורפת? מצטער שאני מקשה על זה, זה כמה וכמה מאזינים שאמרו לי, תתמקד בזה. אנשים רוצים לצאת קצת לנוח מהמלחמה הקשה, והם לא יכולים. כולל הם פי שתיים לטוס.
אתה אומר דברי טעם, ואני בטוח שאתה באחד התוכניות הקרובות תראיין את רגב או ברקת, ואני חושב שיש כאן לך בהחלט קריאה עבורם, בהחלט לפעול בזה. אני גם אחליף איתה מילה, אבל אני אומר בצורה ברורה. אני, בכל התחומים שתחת אחריותי, בצד הכלכלי, יטופלו ביד הקשה ביותר, כי אני, אחד, שוק חופשי, אבל לא שוק חזירי. זה הכיוון שאני תמיד מאמין בו, וכמובן אני אעשה כל מה שנדרש באמת גם בצד הביטחוני וגם כל הניסיון שלי בתור שר חוץ לטובת המדינה היקרה שלנו.
שר הנגב והתשתיות, אלי כהן, תודה.
תודה לך, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.